אני חושב שיש פה בדיוק לכל אחד. דף אחד. הזכרתי לכם שבוע שעבר שבעצם הגענו בשאלה יותר נכון, לשאלה ולתשובה של של רבי יהודה לוי סביב השאלה מדוע לא מוזכר עולם הבא, שכר הנשמות בעולם העליון הנצחי, למה הוא לא מוזכר בתורה, למה היהוד, היהודים שמופיעים בתורה הם יהודים מאוד מאוד ארציים וגשמיים, כפי שמסתבר מפרשיות בחוקותיי, פרשת בחוקותיי עם חוק תלכו, וכל התחילה של פרשת בחוקותיי היא נותנת איזשהו מאזן מאוד מאוד חומרי, אמנם לא חומרי כמו שמציעים חלק מה, למשל האסלאם, מה שהוא מציע לא בעולם הזה, בעולם הבא, איזה דברים חומריים הוא מציע, אבל באיזשהו מקום השאלה הזאת נשאלת, ואמרתי לכם שהברבנל עוסק בשאלה הזאת בתחילת פרשת בחוקותיי, ושקיצור הדברים מופיע בספר כלי יקר. זכור לכם משהו כזה? זאת אומרת, לא כולכם הייתם, זה אני יכול להגיד לכם כבר, אבל אלה שהיו יכולים לזכור. בכל אופן, הבאתי לכם את הכלי יקר פה, ואנחנו נראה את הדברים. הזכרתי לכם שיש פה שבע גישות, ואנחנו נראה אותן, אוקיי? וההקשר זה הפסוק והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם ללוקים, פרש רשי, אטייל עמכם, איפה? בגן עדן, טוב, סוף כל סוף הגענו לגן עדן, לא מוזכר בתורה גן עדן. דעתו, אומר הכלי יקר, אני אומר שוב, רוב הדברים הם לסלק מעל תורתנו הקדושה כל טוען ומערער האומר יש לי מקום ללון ולומר, מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן ודאי אין בכוח במצוות אלו להנחיל עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא. אני אומר לכם, זה דיון של ימי הביניים, מה הוא המפתח, מה מבטיח את הכרטיס לעולם הבא. ואני רק אומר עוד, זה דברים שלא דיברנו עליהם עכשיו, אבל באופן כללי, השאלה הזאת היא שאלה רחבה מאוד, גם בין דתית, זאת אומרת, מהי הדת שנותנת ערובה הכי טובה לעולם הבא, וגם בתוך העולם הדתי שלנו, אנחנו יודעים שסביב זה היו הרבה מאוד ויכוחים, משום שבעיקר וסביב זה, דרך אגב, כל הפולמוס נגד הרמב״ם בספרד, ברצלונה, כל ההחרמות והשריפות של ספרי הרמב״ם, המחלוקת הגדולה בין חכמי פורבנס לחכמי ברצלונה, אם תרצו, הרשב"א בתוכם, הייתה סביב זה שרצו לתלות ברמב״ם עמדה שאומרת שבעצם עיקר הישארות הנפש היא פונקציה של הדעות, כי גם הרמב״ם נוטה לתת לה המקום שבו דבק האדם באל הוא איפה? במחשבתו, נכון? ככל שאדם יותר דבוק במושכלות הוא יותר מושגח, זה דברים שכתוב ברמב״ם, וזה נוטה קצת לכיוונים פילוסופיים, ואז השאלה לשיטת הרמב״ם, מה מקומם של מה? של המצוות עצמם, מה יהיה אדם שהוא ממש בער ולא מבין כלום והוא לא מתפלסף כלום אבל הוא מקיים את כל המצוות, ומה יהיה, כן, לעומת אדם שהוא דבוק במושכלות ולא מקיים מצוות. אז לכאורה, לפי המסורת שלנו, מי שהוא בער ולא מבין אבל מקיים מצוות, הוא יזכה לעולם הבא, ומי שהוא משכיל גדול אבל לא מקיים אף מצווה, יישאר בחוץ. אבל אתם יודעים שזו הייתה אחת הבעיות הקשות מיותר, ככל שאתה נותן משקל לעולם הפילוסופי הרעיוני, אז אתה נותן יותר משקל גם לדבר הזה כמכריע את האדם. והיו כאלה שרצו לטעון שמורה נבוכים, כל הגישה שלו, עלולים לערער את החשיבות של קיום המצוות המעשיות. בסדר? וסביב זה החליטו לשרוף את מורה נבוכים, לא את הרמב״ם, לא את היד החזקה. אבל החליטו להסתייג מהעמדות הפילוסופיות. הבעיה הייתה, לא, הרמב״ם זה היה ממש, הוא עוד היה בסדר, אבל יש שם כל מיני חכמים נוספים בפרובנס שאיתם היו הוויכוחים הגדולים, כי גם היה שם ויכוח גדול, מה נשאר כפשוטו, מה הופך להיות משל, ואיפה הגבולות, וסביב זה היה ויכוחים מאוד מאוד גדולים. הד לדברים האלה, גם אפשר לקרוא תורת הקנאות, שזה ספר שמשקף את כל הפולמוס הגדול של אותה תקופה, אבל בדור יותר מאוחר, אם אתם רוצים לראות, נניח, את ספרו של המהר"ל תפארת ישראל, אז חלק גדול מהספר מוקדש למאמץ להסביר מדוע העולם הבא הוא תלוי בקיום המצוות. אף על פי שהמהר"ל נוטה לעמדה משכילית כזו, רעיונית, רוחנית, בכל זאת הוא נסה להסביר למה העולם הבא הזה תלוי דווקא במעשה המצוות ולא תלוי במחשבת הלבבות. בסדר? אם תרצו... אז זה, אלה נושאים כבירים בהגות הדתית של ימי הביניים, ולכן השאלה אם במצוות הללו יש יכולת להביא אותנו לעולם הבא או לא. אז יש מקום ללון ולומר, מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן ודאי אין כוח מצוות אלו להלכי עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא, ותכלית עשייתם אינו כי אם לקבל השכר בעולם הזה. האחוז בחבלי בוז, אתם רואים שהוא קצת, יש לו סגנון בזיקה לכתבי הקודש. וכבר נתעורו על ספק זה שלמים וכן רבים, ובאו ביתר ספק זה שבעה דעות, זכרם מהריה, מורינו הרב יצחק אברבנאל, בחיבורו, והעריך בהם, זה אפשר לסמוך, זה נכון. ואני באתי לקצר בכל היכולת כסדרם פה כדי להסתים פי דוברי עתק על תורתנו הקדושה, כן? להסתים, לסתום. טוב, לא היה עברית שפה מדוברת, לא להתלונן, לא נלון על המילה הזאת להסתים. לעומת, טוב, לא חשוב. הדעה אחת הוא דעת הרמב״ם, שכל אלו היהודים אינן עיקר השכר. עכשיו הרמב״ם חייב לשיטתו בשני דברים, כן? כי שכר גשמי, קודם כל זה לא הולך עם התפיסה הרעיונית. התפיסה הרעיונית, ברור שצריך שהשכר צייץ לשכר מה? רוחני, הרי זה לא מסתדר. אז כל אלו היהודים אינן עיקר השכר, וכל הרעות והטובות שנזכרו כאן פרשה זו, הם מדברים מעניין הסרת המונעים בלבד. כלומר, בעצם כל השפע הגשמי שיינתן הוא מסיר מעינו את מה שמונע מאיתנו לעבוד את השם. ברגע שיש לנו פרנסה בשפע וברכה גדולה וכו' וכו' וכו', אז אדם יכול להיות פנוי לעבודתו. אז כל הברכה פה היא בעצם לאפשר לנו פניות לעבודת השם. כל מה שמופיע באים בחוקותיי, זה הדברים האלה כתובים ברמב״ם בהלכות תשובה. אני משער שאולי פעם נפגשתם איתם. דברים מאוד מפורשים ברמב״ם בהלכות תשובה, שכל הדברים האלה הם יסירו את המונעים. ורצה לומר, אם חוזרים פנימה, שאם תשמור מצוותיי אסיר ממך כל מונעים כמלחמות וחולאים ורעב ויגון, באופן שתוכל לעבוד את השם בלא שום מונע. אבל באמת עיקר השכר הוא לא העולם הזה, חס ושלום, שלא לכם טעויות. עיקר השכר של העולם הבא אינו נזכר כאן, כדי שיעבוד את בוראו לשמה. כלומר, אז למה לא מוזכר העניין של השכר האמיתי, שהוא ודאי שכר של עולם מה? הנשמו? הסיבה היא כדי שיעבוד את בוראו לשמה, ולא מחמת השכר ההוא או מהירת העונש. עיין בספר המדע, הלכות תשובה וכו'. לא חתן, אולי לא מלחמם שהכל יהיה בו. אוקיי, אז זה דעת הרמב״ם. עיקר השכר הוא העולם הבא, עולם הנשמות. הוא עצמו לא מוזכר כדי שדברים יעשו לשמה. אפשר לעשות את זה כל מיני וורטים, אבל נשאיר את זה בינתיים. ומה שמשמעות של השכר בעולם הזה, זה לאפשר את האופציה להגיע לעולם הבא. כלומר, בעצם אנחנו קונים אופציה. טוב, הדעה השנייה הוא דעת הרעבה. רבינו אברהם בן עזר, בפרשת האזינו. וזה לשונו, ולפי דעתי שהתורה ניתנה לכל ולא לאחד לבדו, ודברי העולם הבא לא יבינו אחד מני אלף, כי עמוק הוא. עד כאן לשונו. עוד פעם. התורה היא ניתנה לעם ישראל כולו. עם ישראל כולו הוא עם ישראל כולו. זה כל האנשים. ועניין של העולם הבא זה משהו מאוד מאוד מופשט. אנשים, גם שמבינים שזה משהו מופשט, אז די מלבישים להם את זה בכל מיני דרכים. תראו, אני חייב לומר את האמת שלא שמעתי הרבה דרשות בענייני גן עדן, כן? לא שמעתי אנשים ממשילים את גן עדן בכל מיני הנאות גשמיות מפליגות, לפחות לא אצלנו. לעומת זאת, לגבי גיהנום, שמעתי שהוא מאוד, מקום מאוד מאוד לא פופולרי, וכל דור ודור צייר אותו בזוועתיות כזו או אחרת שתהיה טיפול על אוזן שומעה. כן, זאת אומרת, עוד לא שמעתי משהו פופולרי שיגידו שטוב, גיהנום זה בלי אינטרנט או משהו כזה, או משהו, אבל חוויות של זפת, כל מיני, שמעתם, בקיצור, המחנה המשותף של כל זה, כל מיני ציורים שלא נעימים בצורה ברורה, חד משמעית, כן? שלא יהיה הבנות, זה מקום ממש ממש לא נעים. אבל למה צריכים להשתמש בצורה, בדברים גשמיים? צריך לדבר בדברים גשמיים, משום שדברים מופשטים אי אפשר להתייחס אליהם בכלל. אז כל הלוגן עדן, לוגן עדן, הם עדיין דברים מופשטים עם כל ההלבשות שלהם. מה הדבר מוחשי שיכולים להבין אותו? זה ברכת העולם הזה. לכן, מה שמוזכר בתורה זה ברכות העולם הזה, זה דברים שהם מובנים. כי אפילו שאתה אומר למישהו שגיהנום הוא מקול בלתי נעים, שכאילו כמו נשרפים, או בביטויים היותר רוחניים, אתם יודעים, מקומות יותר רוחניים כבר מזכירים שהגיהנום זה המקום שבו אתה פשוט אוכל את עצמך מבושה, כי מתברר כמה שיכלת להשיג ולא השגת, כל מיני ביטויים יותר מורחנים, נקרא לזה כך, משון שמושפעים מתפיסות עולם רוחניות. עדיין הדברים האלה נשארים מופשטים, ואנשים לא אוהבים חשיבה מופשטת, אנשים דבקים יותר במציאות, ולכן השכר והעונש שמושגים בתורה הם שכר ועונש מציאותיים. אני מזכיר בסוגריים, בשבוע שעבר אמרתי לכם שזה גם דעת מהר"ל, אבל מנימוק אחר, לא בגלל שההמון הוא יותר מבין דברים מוחשיים, אלא המהר"ל, הזכרתי לכם שהוא דיבר על מגבולותיו של מי? של הנביא. אמרתי לכם שהמהר"ל אומר, הנביא כן, לא יכול לנבא, להתנבא אלא על מציאות מוחשית, כי כל הנביאים לא נתנבאו אל לימות המשיח, אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים, זולתך יעשה למחכה לו. אז המהר"ל, על הפסמך הפסוק הזה, מסביר שהנביא הוא תמיד ביד הנביאים אדמה, הוא תמיד צריך לדמות את הדברים, והדמיון הוא אוחז במציאות גשמית מוחשית של העולם הזה שאנחנו חיים בתוכו. ולכן, לפי המהר"ל, גם כן חייבים לדבר על עולם הזה, אבל זה לא בגלל קהל השומעים, אלא בקהל המשמעים. הנביא לא יכול לקבל איזשהו דימוי ממשי של עולם הבא, כי כל דימוי שיהיה לו, הוא חייב להיות דימוי ששייך לעולם שהוא חי בתוכו. אוקיי, אז זה שיטת האבן עזרא. אני רק רוצה להזכיר לכם, אם אתם זוכרים, רבי יהודה הלוי רצה להסביר לנו למה כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. והוא הסביר שרוצים לדבר על האל המתגלה, כן? לא בורא שמיים וארץ, שזה משהו מאוד כללי, וגם אלא משהו שהוא מסביר את הזיקה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והזיקה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא קשורה ליציאת מצרים, מתן תורה, כל הדברים האלה זה דברים שדעת רבי יהודה הלוי. אבל אז הבאתי בפניכם את דעתו של אבן עזרא, שאמר שכתוב היה אנוכי השם לוקחה, זה היה מספיק למי? למשכיל. המשכיל באמת לא צריך להגיד יותר מעבר לזה, אבל כיוון שרוב עם ישראל לא משכילים עד היום הזה, ויש כלל גדול, כלומר המשכיל היה מספיק אנוכי השם לוקחה, אבל המשכיל היה מספיק, אפשר לדבר על מה? על עולם הבא. אבל כיוון שהתורה ניתנה לכלל ישראל, וכלל ישראל אינם במדרגה הזו, לכן אני צריך להגיד להם משהו שהם ראו בעיניהם, שזה אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, ולכן צריך לתת להם שכר בעולם הזה, כי את זה הם יכולים להבין, כי הם לא כולם משכילים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שזה אבן עזרא לשיטתו. אתם רואים, אותו עיקרון מסביר גם את סוגיית אשר הוצאתיך וגם את סוגיית עולם הבא. דעה שלישית, הוא דעת רבינו בחיי הזקן. למה הזקן?
שניים.
מכלל שהיה צעיר. מי זה הזקן ומי זה הצעיר? רבינו בחיי בעל חובות הלבבות הוא הזקן. ומי זה הצעיר? רבינו בחיי בעל קד הקמח. תלמידו של הרמב"ן, תלמידו של הרמב"ן. הוא הצעיר שביניהם. לעומת רבינו בחיי אבן פקודה שהוא בעל ספר חובות הלבבות. הוא עוסק בזה. אז דעת רבינו בחיי הזקן, זכרו הרעבה, כן, אם זה הרעבה נזכיר את רבינו בחיי, אז ברור שזה רבינו בחיי הראשון. פרשת האזינו ונטה לדבריו, כלומר אבן עזרא קצת נוטה לדבריו של רבינו בחיי, וגם הרמב"ן נטה לדעה זו, והוא שכל היהודים שבתורה הם למעלה מן הטבע, שאין זה דבר טבעי שירדו גשמים מזמן שעושים המצוות ויקלה הגשם לארץ כשאין עושים רצונו של מקום ברוך הוא. אמנם מה שתעלה הנפש למקום חוצבה, זהו דבר טבעי אל הנשמה, ואין זה בדרך פלא. תראו, כמה נסביר, לאט לאט, נכון? זה מעניין. אומרת, תראו, התורה צריכה להגיד לנו חידושים. חידושי תורה קוראים לזה. התורה לא צריכה להגיד לנו דברים שהם מובנים מעליהם. עכשיו, למשל, הישארות הנפש זה דבר שהוא מובן מאליו. משום שמה ואמינה שלכם שהנפש תמות במות כליה. הנפש זה משהו רוחני. אין שום סיבה שהנפש, הנפש לא יכולה להופיע בעולם שלנו כי אין לה כבר אחיזה באיזשהו גוף. אבל כשלעצמה, הנפש ברור שהיא צריכה מה? הדבר הכי טבעי שהיא נשארת. החידוש, אם התורה צריכה להגיד חידוש, אם צריכה להגיד חידוש, מה? שני חידושים יש לתורה. א', שיש אופציה לשכר גשמי, כי השכר גשמי שמוזכר בתורה הוא שכר לא טבעי. כי כשהגשם יורד בעיתו, שיש איזו השגחה על כל התהליך הגשמי, זה ודאי משהו לא טבעי. ולכן התורה צריכה להגיד שזה, לא להגיד שזה כי זה כל הסיפור, אבל צריכה להגיד כי זה מה יקרה, כי אם זה מה שיקרה, אז צריך לדעת, זה משהו יוצא דופן. וחוץ מזה, איפה התורה אומרת ש... עכשיו, השארת הנפש זה משהו טבעי, אז מה כן התורה צריכה להגיד? את החידוש. מה החידוש? שיש אפשרות שבעקבות מעשים חיריים של האדם, האדם לא יישאר. זה חידוש. ואת זה היא באמת אומרת. כי היא אומרת במקומות מסוימים, אז היא אומרת מה עיקרי תקרת, הנפש ההיא, הבונה בה. זאת אומרת, התורה אומרת, הנחה א', התורה אומרת רק חידושים. הנחה ב', הישארות הנפש, אין בה כל חידוש, משום שמה פתאום שהנפש תמות. ולכן, מזה יוסבר שני דברים. א', למה עולם הבא לא מוזכר בצורה חיובית, אלא רק בצורה שלילית, משום שזה החידוש, שאדם יכול לקטוע את עצמו מעולם הבא. זה חידוש גדול, כי בעצם התוקף של הנשמה שלו היא בלי סוף, ואפשר לחתוך את זה. מה עוד חידוש? שגשמים יורדים בזמן, זה חידוש גדול. כל מה שכתוב פרשת בחוקותיי, זה חידוש גדול, זה שינוי הטבע. ושינוי הטבע זה כבר כן ביזנס של התורה. התורה יש לה מנדט להגיד לנו כל מיני דברים שהם שינוי של הדברים הטבעיים. אוקיי? עכשיו, זה קצת מהפכה בחשיבה, כי אנחנו כאילו, תראו כמה עקומים נהינו. החשיבה המערבית המודרנית, אתם יודעים, כל הקטע הזה, המוצאים חברו עליו הראיה. יודעים את היסוד ההלכתי החשוב הזה. השאלה עכשיו תמיד, הוויכוח הגדול, כבר הזכרתי לכם את זה פעם, שהשאלה היא לא, השאלה המקדמית בכל סכסוך בין אנשים, זה מי מוחזק ומי מויצי. נכון? כי מי שהוא מויצי צריך להביא ראיה, מי שהוא מוחזק לא צריך להביא ראיה. דיברנו על זה, הזכרנו את זה כשדיברנו על זה. אז אותו דבר פה, האם אנחנו מוחזקים בזה שהנשמה נשארת, הישארות הנפש, אנחנו מוחזקים בזה, ומי שרוצה להגיד שלא, הוא צריך להביא ראיה, שזה מה שאומר רמב"ן, רבינו בחיי, ומי עוד פה, האבן עזרא שנטע, כן? אומרים, מה פרוש? הנשמה נשארת, מה ואמינה שלא תישאר? זה דבר רוחני מופשט, מה פתאום שאז הגוף לא מתפקד, יפה מאוד, אבל הנשמה, זה לא בדיוק שהיא פרחה, המילה פרחה גם היא כבר תופסת אותה בצורה קצת גשמית, הנשמה נשארת, איפה בדיוק נשארת, השאלה איפה זה בכלל לא חשוב, כי היא לא משהו שיש לו מקום, זה לא, היא פעלה דרך הגוף, זה פלא פלאות שהיא פעלה דרך הגוף, אבל מה, איפה היא? אני לא שייך לשאול איפה, הדבר רוחני, אז ודאי שהיא נשארת. אז באב המין שלהם, אתה רוצה להגיד שלא, מי צריך להביא ראיה שלו? הצד השני. אבל אנחנו חיים יותר במחשבה שאנחנו צריכים להוכיח שהיא כן קיים. נכון? אז, אבל זה, לכן מאוד חשוב לי המהפכה הרבינו בחיית. היא לא מהפכה, היא הישרה. הם לא הופכים פה, מיישרים פה את הדברים. אז בואו נראה את זה עכשיו עוד פעם. שכל היהודים שבתורה הם למעלה מן הטבע. מה שמופיע בתורה וצריך לחדש אותו זה שיש דברים שהם למעלה מן הטבע. אז מה? זה מסביר שאין זה דבר טבעי שירדו גשמים בזמן שעושים המצוות. כן? זה בדי. התלות הזאת, הלינקג' בין קיום מצוות לברכה גשמית, זה חידוש עצום. שהמוסר קובע את הטבע, זה חידוש עצום נפלא ביותר. אז זה חידוש. אז אין חידוש שאין זה דבר טבעי שירדו גשמים בזמן שעושים מצוות ויקלה הגשם מנהל כשאין עושים מצוות של מקום ברור. אמנם מה שתעלה הנפש למקום חוצה וזה דבר טבעי לנשמה, ואין זה בדרך פלא. אז איפה זה רמוז? ואחר שמצינו בתורה עונש כרת אל הנפש החוטאת שתהיה נכרת במקום חוצה, ומזה יש ללמוד שאם לא תחטא שתשוב אל מלונה, אל מקום אשר היה שם אוהלה בתחילה. ונראה שזה נאמר, קבל השם וירוממך לרשת ארץ, בהחרט רשעים תראה. מאיפה אתה תדע שאתה מתבקש להתרומם אל השם ולרשת ארץ? מאיפה אתה תדע את הדבר הזה? כשאתה תלמד את זה מהדין שקראת שנעשה ברשעים. כי אם נעשה קראת ברשעים, משמע שמי שלא רשע לא נחרט. אם הוא לא נחרט, סימן שהוא נשאר במקומו הראשון. רצה לומר, באותו קראת המיועד תורה לרשעים, תראה כי יש שכר נפשי שרוממך השם לרשת ארץ החיים, כי תעלה הנפש במקום חוצבה. מאיפה לומדים את זה? מדעי צריך להחריט נפש הרשעים משם, משמע שרשעים לא יכולים להיות שמה, אבל הצדיקים הם באופן טבעי כן נמצאים שם. אוקיי? אין תגובה, בסדר. הדעה הרביעית היא, לפי שבימים ההם היו כל העולם מכחישים השגחת השם יתברך, והיו טוענים שכל נעשה בעולם הכל בהכרח ולא ברצון. רצה הקדוש ברוך הוא לאמת פינת ההשגחה על ידי יהודים אלו, אשר אינם רואות שכל העושה רצון ברו מושגח לטובה בכל השגחות הללו. כן, ואילו היה מייעד להם השכר רוחני, עדיין שערו בכפירה זו, כי רוצה לשקר, ירחיק ידיו. זה לא חוכמה לתת יהודים בעולם הבא, כי זה לתת צ'ק פתוח. אי אפשר לבדוק את זה. מי חזר מעולם הבא ואמר לנו מה בדיוק קורה? אז להבטיח הבטחות בעולם הבא, הדבר הכי קל, גם אני יכול, הוא לא אומר את זה, להבטיח, לקיים. איך, נו, תגיד, הקדוש ברוך הוא מבטיח ומקיים. איך אתה יודע? אתה יודע המקצוע שלו, אבל בכל זאת, איך אתה יודע? זה מה שהוא אומר. התורה רוצה להתווכח, רוצה להתווכח, אתה חייב לתת משהו שהוא בר בדיקה. היא אחרת, הרוצה לשקר, מה יעשה? מי שרוצה לשקר, אז ירחיק עדיו. מה זה ירחיק עדיו? ירחיק את האנשים שבאמת יודעים את האמת מהסביבה, כי אז הוא יכול לשקר באופן חופשי. אז גם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת צ'קים לעולם הבא, הוא יכול לבשר גם לחלק, כן, להפיץ צ'קים בלי כיסוי. זה מה שאומר פה. ואילו היה מייעד להם השכר רוחני, עדיין נשארו בכפירה זו, כי רוצה לשקר הכי כדאי. ועיקר הדעת הזאת, שמה שעכשיו אמרנו, שלכן התורה רוצה לתת יהודים שהם מציאותיים, שאפשר לבחון אותם בצורה ישירה, זה דעת מי? דעת רבינו ניסים בפרשת בראשית. יש פירושי ארן לתורה, ארן רבינו ניסים, גם הוא מגירונה, תלמידו של רמב"ן, בסדר? רבינו ניסים, יש פירוש ארן, גם יצא בכתב יד פירוש ארן לתורה, וגם הדרושים שלו, זאת אומרת יש 13 דרושים, 13 דרושים, הרבה מהם מהדרושים האלה הם פירוש על ספר בראשית. ושורשה בספר הכוזרי. כשאמר הכוזרי לחבר, רואה אני שיהודי זולתכם שמנים את שנים יותר מעודיכם, אתם זוכרים שזה לא כתוב אצלנו, כי אצלנו יש את התרגום החדש של קאופמן, שבין שמואל, אבל בתרגום הישן זה מה שהיה כתוב. שיבוא החבר, אבל הם כולם לאחר המוות, בין בחיים מהם מאומה, ולא דבר שידחו שלהם. אמר הכוזרי, ולא ראיתי אחד מאמנים ביהודים היה מתאבים לקנותה מהרה, אבל אם היה בידו אחרם את היהודים האלה 1,000 שנים, שהוא יישאר בזכירת החיים ועול העולם הזה ורוב את צונו, היה בוחר בזה עד כאן לשונו. זאת אומרת, שמה הכוזרי רומז לזה שעדיף לתת יהודים שהם ניתנים לביקורת, לבדיקה, להתייחסות מציאותית, מאשר דברים שהם מופשטים והם לא ניתנים להפרחה. אתם יודעים כבר שבעולם המודרני הנושא הזה של היתנות להפרחה היא משהו מאוד מאוד מרכזי. מבית מדרשו של היהודי המומר קרל פופר, שהוא ככה הסביר את מה זה תיאוריה מדעית, זה תיאוריה שניתן להפריך אותה. מה שלא עומד לפרחה, מה שהוא לא, שאף פעם לא תוכל להוכיח שהוא לא נכון, אז אתה גם לא יכול להגיד עליו באמת שהוא כן נכון, כי אין לך שום קריטריון שלפיו אתה רוצה לפסול אותו. אז הוא אומר, אתה תגיד משהו לעולם הבא, אין לך שום קריטריון, תגיד משהו בעולם הזה, אז אפשר לבחון אותך. זה כך מסביר הר"ן את רבי יהודה הלוי. וזה באמת תשובה ניצחת לומר שידע התורה דבר אשר בו אדם חפץ מאוד, וזה משהו שאדם רוצה, זה דברים שהם בחיים ולא דברים שהם, יש פה עוד משהו בנוסף שהוא אומר, וזה כן כתוב אצל רבי יהודה הלוי, שאומר, תראה, היהודים הנפלאים על שולם הבא, אף אחד לא ממש ממש מעוניין להגיע כבר לשלב הזה בחיים. לא מצד היהודים. אתם מכירים את זה? שאתם לא, נחיה ונמות, ולא, נמות ונחיה. טוב, ההדעה החמישית היא שקודם קבלת התורה היו עובדים כוכבים מזלות והיו עושים להם עבודות מיוחדות כדי להמשיך מהם הערכה בתבועות ולהביא גשמים איתם שאר הצלחות הגוף. כשנתן הקדוש ברוך הוא התורה ומנעה מנותן עבודות, אז זה כבר שיטת הרמב"ם, תכף נראה, הוא צריך להבטיחם שגם על ידי שמיעת תורה יזכו לאותם יהודים ועל ידי עבודות וכוכבים מזלות יחסרו כל אלה. אבל חיי העולם הבא לא צריך לידם, כי גם על ידי אותן עבודות לא מובטחים בו, וזה דעת רב סעדיה בספר אמונות אשר לו, וגם בספר אמונות נבחים חלק שלישי. זאת אומרת, פה יש איזו תפיסה שאומרת שוב, התורה באה להחליף את, היא לא מגיעה לעם ישראל בוואקום. עם ישראל שמקבל תורה הוא חי בעולם מסוים שיש בו דעות מסוימות, ואי אפשר לחלוטין לעבור בצורה חלקה ממציאות כזו למציאות אחרת לחלוטין. יש, זה לא בריא נפשית. זה כבר אני אומר. אבל אין אפשרות כזו. אתה צריך לעבור באיזשהו הדרגתיות, להתפתח מאיפה שאתה לקראת משהו אחר. אם אדם לא מתפתח בצורה הדרגתית לקראת משהו אחר, הוא פשוט נהיה משהו אחר. זה לא בן אדם. אדם מתפתח לקראת משהו. אז ההתפתחות הזאת קולט איזשהו תהליך. שהוא עובר ממה שהוא היה. עכשיו, בתהליך הזה אתה לא יכול לעשות תהליכים קיצוניים, כי אדם שעושים לו תהליכים קיצוניים הוא נהיה לא נורמלי. ראיתי נוהגים כן. הוא צריך לעבור איזושהי הדרגתיות. וההדרגתיות הזאת מחייבת שמירה מסוימת, שלב ביניים כזה, שמירה על הישן, אף על פי שאתה משנה אותו לדברים חדשים. עכשיו, בין היתר, אז התורה מתחשבת במצב הקודם, וזה גם דעת הרמב״ם בהרבה מאוד מקומות, ולכן עושים פה איזשהו מעבר. העבודות זרות, עבודת הבעל במיוחד, הבטיחה את מה, את ברכת היבול הגשמי, אז התורה אומרת, כן, יש ברכת היבול הגשמי. נאם שהתנאים להופעת היבול הגשמי הם תנאים אחרים לחלוטין. התורה היא התנאי, אבל התוצאה, התורה בעצם אומרת, זה לא, אבל מה שייתן לך את הברכה הזו, זה התורה. ולכן צריך להשתמש באותה ברכה שהעבודה זרה הבטיחה. כיוון שעבודה זרה מעולם לא הבטיחה לעולם הבא, אז אנחנו לא מתעסקים עם עולם הבא, אבל היא כן הבטיחה לעולם הזה, אז את העולם הזה מבטיחים לך כתוצאה משמירת התורה. זה מה שהוא אומר. אז זה דעת רס"ג, וגם באחת הדעות שמופיעות במובן הנוכחי. אוקיי? הדעה השישית היא שמאחר שנאמר ותלכתי בתוככם ונתתי משכני בתוככם, שזהו דיבוק השכינה ישראל אפילו בעולם הזה שהנשארה נסתבכה עם החומר, קל וחומר שתהיה דבקה לשכינה אחר יפרדה מן החומר. מי אומר את זה? אל תסתכלו, תסתכלו פה. מי אומר את זה? שי, בסדר. רבי יהודה לוי אמר את זה לפני שבוע. לפחות כך אני הסברתי אותו. תקראו עוד פעם. שמאחר ונאמר התלכתי בתוכם לתתים משכנים בתוכם, שזהו דיבוק השכינה לישראל, אפילו איפה בעולם הזה. כיוון שיש דבקות בשכינה גם בעולם הזה, אפילו בעולם הזה שהנשמה הסתבכה עם החומר, קל וחומר שיהיה דבקות, תהיה דבקה לשכינה אחרי פרדה מן החומר. הנה כל מה שידוע דתות המזויפות אחר המוות, ייתה התורה לנו גם בחיי העולם הזה, והנבואה המצויה בינינו תוכיח. וזו הדעה תימצא גם כן בתשועת החבר למלך הכוזר בסוף מאמר ראשון מספרו, והחזיק בדעה זו רבינו ניסים בדרש החדש. היו כך וכך דרושים של רבינו ניסים ידועים ומקובלים, ופתאום מצאו עוד דרושים, וזה נקרא הדרש החדש, ושם הדבר הזה מופיע. אבל זה דברים מאוד מאוד מפרשים, שזה באמת רבי יהודה הלוי אומר אותם. אבל אני אומר, מה שלא מוזכר עולם הבא, משום שמוזכר הרבה יותר, כי מוזכר שאפילו הרי כל המטרה זה לדבק בעניין האלוקי, וגם בעולם הבא כל הברכה והשפע זה בגלל דביקות בעניין האלוקי. והנה התורה הזאת מבטיחה לך דביקות בעניין אלוקי, איפה? אפילו בעולם הזה. אז קל וחומר של העולם הבא לא צריך כתוב, כי יש בכלל 200 מנה, יש בכלל זה שיש דביקות בשכינה בעולם הזה, קל וחומר שמה שמבין דביקות בשכינה בעולם הזה יביא עוד יותר לדביקות בשכינה בעולם הבא, כי פה זה עולם חומרי וצריך להתחשב כל הפרמטרים החומריים. אם גם בעולם החומרי אתה יודע איך לדבק קל וחומר, שאתה יודע בעולם הבלתי חומרי. זה מה שכתוב.
זה דומה לשמירה השלישית, הדרך
מה הטבעי ומה לא טבעי?
צריך להוכיח את זה כאילו שאין עולם.
כן, זה דומה ולא דומה. כי פה הוא אומר שהיהודים האלה בעצם כוללים גם את מה שאתה מחפש. כי אומרים פה הרבה יותר מזה. מה שאומרים פה זה משהו הרבה יותר מלא. הדעה השליטי, והזכרתי לכם אותה כבר בשבוע שעבר, אני מפתח אותה עוד פעם. הדעה השליטי זה דעת ספר העיקרים, הזכרתי לכם את זה. שכל היהודים שנזכרים בתורה הם לכללות האומה. התורה, הכתובת שלה, לכבוד עם ישראל, כלל ישראל. ולכן גם השכר הוא שכר של הכלל. כי העולם ידון אחר ובו, ויהוד הגשמים והתבואה והשלום החיוית שבהם יהיו לכל ישראל כאחד. זה, 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 כולנו ביחד פה. אבל השכר הנפשי לעולם הבא, העולם הבא זה עניין מאוד מאוד פרטי. עניין מאוד מאוד אישי. השכר לעולם הבא הוא גם כן נובע מאיזושהי התחשבנות אישית, כן? מהזכויות והחובות של כל אחד באופן אישי, הוא גם כן מקבלים אותו כל אחד אחרי שהוא מת, לא מחכים לעשות אסמבלי כזה שכולם ביחד, כן? זה... אבל השכר הנפשי לעולם הבא אינו לכללות האומה, אלא כל איש בפני עצמו נידון שם לפי מעשיו. וזה באמת נרמזו במצוות כיבוד אב ואם, שלוח הקן לכל איש ישראל. אבל בעצם התורה... זה לא עיקר המוקד שלה. עיקר המוקד שלה זה לכבוד מי? לכבוד עם ישראל. ועם ישראל, כידוע לכם, לא ממשיך לשחק את המשחק. איפה? בעולם הזה אין עם ישראל לעולם הבא. למה אין עם ישראל? כי הוא לא מגיע לעולם הבא. איפה הוא ממשיך לשחק? פה, בעולם הזה. היחידים, היהודים, זוכים לאיזשהו פיצוי אישי פרטי ברמה האישית. אבל ברמה... הלאומית, אנחנו ממשיכים את המשחק פה. אנחנו עדיין בתוך הליגה המרכזית. לא עוסקים בשאלות האישיות. דעה זו היא בספר עיקרים, וברמב"ן פרשת עקב בפסוק בכל לבבכם עיין שם. כלומר, זה הדעה השביעית, הוא ממש לא מעריך בה, וזו דעה מאוד חזקה, שבעצם התורה עוסקת בעם ישראל, לא עוסקת בעולם הבא, הוא באמת משהו מאוד מאוד אישי פרטי, שהוא נועד לתקן עיוותים פרטיים של כל אחד ואחד וכו'. נזכרנו גם שבוע שעבר, נכון? הבאנו את מסילת ישרים פרק י"ט, זכור לכם משהו כזה? מה? לא זכור? כן זכור. מה? לא, אני אזכיר אותך. יש לכם? מה, לא? מסילת ישרים, מסילת ישרים, אני לא הבאתי לכם, אני אביא לכם עכשיו. יש לכם מסילת ישרים? פרק י"ט? יש לך אפשרות חיפוש? תכתוב סוף סוף עד שהוא כך וכך סוף סוף או עד שהוא. מה מצאת? כן, אבל בתוך הפרק אנחנו צריכים את החלק האחרון של הפרק. מה אתה מוכן להקריא לנו? כן, שנייה אחת, תכף נמצא. גם לי יש איזה... הצג. מה מצאת? אתה יכול לקרוא. עד שהוא... הנה ביארנו לך, קצת לפני כן.
הנה ביארנו עדיין החסידות, תלוי במעשה ואופן עשייה.
מצוין, אתה קורא טוב מאוד, זה באמת בלי ניקוד ואתה ממש טוב עושה.
מבאר אדם, תלויה בכוונה.
אוקיי, יש חסידות, מה שתלוי במעשה, איך... עכשיו צריך, מה הכוונה, החסיד, מה הכוונות שלו? מה ההתכוונות שלו? תמשיך.
כבר דיברנו גם כן, למעלה מעניין לשמע, תלוי לשמע למדותיהם.
אז כבר דיברנו קצת, כוונות, לשמע, לא לשמע. אוקיי.
ודאי שם שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בורו.
זה הרבה נחת ונחת. מי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בורו. איזה כוונה, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות טהור לפני הקודש בורו. הלאה. כן, הוא שמע שמגיעים לעולם, הוא לא מבין מה זה, אבל הוא רוצה את זה. שמע שזה הדבר הכי גדול שיכול להיות, לשבת וליהנות ממה? לקבל הגמול
בעולם הבא.
הוא משתוקק לזה.
לא נוכל לומר שתהיה כוונה זורה.
איזה, זה, תראו איזה. לא נוכל לומר שזאת תהיה, בטח שאני שאומר, תראה מה שהבן אדם הזה רוצה, להגיע לאבא, רוצה להגיע, איך זה יכול? זה לא רע. לא רע, ממש לא רע. לא נוכל לומר שזה רע, אבל...
אכן לא נוכל לומר גם שתהיה יותר טובה.
זה נורא נדים, נכון? לא נוכל לומר שתהיה יותר טובה. למה לא?
כי עד שהאדם
מתכוון לטובת
עצמו, סוף סוף
עבודתו לצורך
עצמו.
איזה פנטסטי, זה מה שהוא אומר. סוף כל סוף, מי עומד במוקד העבודה שלו?
הוא עצמו.
הוא עצמו. אז יש אנשים דואגים לקרס שלהם בעולם הזה. זה חמור מאוד. יש אנשים דואגים לקרס שלהם, איפה? בעולם הבא. עדיין הם עסוקים בקרס שלהם. אנשים האלה עדיין עסוקים בסופו של דבר במי? בעצמם. אז מה הכוונה יותר טובה?
הכוונה
מגיע למצויר חסידים
אשר
תרחו והשתדלו להשיגה,
או שיהיה אדם עובד רק למען אשר
כבודו
של
האדם ברוך הוא יגב דירבה. אתה עושה לשם שמיים באמת, זאת אומרת, מה שמעניין אותך זה הכרס של הקדוש ברוך הוא, לא הכרס שלך. לא, זה מה שכתוב. נכון, ירבה כבוד שמיים.
וזה יהיה
יחד
שתגבר בערבה אל הגברך, ויהיה חומד ומתווה אל הגדרת כבודו,
יצטער
על כל
שימן ממנו. כן, הוא... חומד הדרת כבודו והצטער על כל שיהיה מעט ממנו, שיהיה מעט את כבודו של הקדוש ברוך הוא, כן?
כי אז יעבוד
לבטור
לתכלית זה, שלפחות מצידו יהיה כבודו יתברך מתגדל, ויתערבב כל שאר בן אדם בברוכם, ויצטער ויתענח על מה שהם מעטים שאר בן אדם. כל שגן מה שהם מעט הוא עצמו ושווה ובאונס הוא בקושה לטבע, שחשה לו לשמר מהחטאים הכולד, כי אנה כתוב כי אדם יצדיק בארץ אשר יעשה טוב ולכתה.
עוד טיפה קצת.
הדבר זה ביארו בתנא
תנא דבי אליהו. כל אמרו.
כל חם ישראל שיש בו דברי תורה לעמיתו, מתנך על כבודו של הקדוש ברוך הוא וכולי, כל ימיו, כל ימיו.
כל ימיו?
מצר לכבוד ירושלים.
תשימו לב, פתאום מוסיף פה, ומצר ומתאווה למה?
כבוד ירושלים, כבוד בן המקדש, כדי שורה שתצמח בקרוב ונגמוש כבויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו.
תשימו לב, פתאום, מה הוא מתעסק? זה חשוב לי. הוא אומר, כבוד שמיים. אבל איך כבוד שמיים מופיע בעולם הזה? דרך כבודם של מי? כבודם של ישראל איפה? בעולם הזה, אתם שמים לב, איך הוא עבר לעולם הזה? פתאום האינטרס הזה של כבוד ישראל בעולם הזה, כי דרך כבוד ישראל מתרועם כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז אם זה מה שמעסיק אותך, אז מה אתה עסוק? אתה עסוק איך באמת יהיה קיבוץ גלויות? קיבוץ גלויות, אתם יודעים, זה לא בעולם הבא. זה בעולם הזה. ורוממות קרנם של ישראל איפה? בעולם הזה, זה דברים מפורשים, נכון? זה כתוב. לכאורה, בחינוך. אוקיי? אז זה מה שהוא אומר פה, כן? שהתורה, בסופו של דבר, המוקד שלה, הוא קיום ישראל בעולם הזה, כלל ישראל, לא מישהו פרטי באופן אישי. נכון שיש עולם הבא, ונכון שעולם הבא הוא דבר חשוב, אבל התורה, זה לא העיסוק שלה. היא לא מתעסקת עם זה. אוקיי? זה דעת מי? ספר העיקרים, וגם דעת רבינו ניסים בדרש, זהו, דעת רבינו, דעת זה בספר עיקרים, וברשן, ורמב"ן פרשת עקב, פסוק בכל לבכם, עיין שם. בשבעה דרכים אלו, ינוסו הדוברות עתק על תורתנו הקדושה, מלבד מה שראינו בינינו כמה גדלה חיבת שבע אבותינו אברהם יצחק יעקב, ואילו הייתה הצלחתם בעולם הזה, סוף הצלחתם, כן, מה, אברהם יצחק יעקב, הם נתפסים, מה כבר יצא להם בעולם הזה, כלום. יש פה עוד איזה נימוק, שזה בלתי מתקבל על הדעת שהשכר הוא העולם הזה, כי העולם הזה הוא כזה לא משהו, ואפילו אנשים מאוד מאוד חשובים לא קיבלו מי יודע מה, אז לא יעלה לדעת שהעסק הזה נגמר במה שאדם מקבל בעולם הזה. אם כן, מה יתראה לאברהם על נמרוד הרשע? כי זה מלאך בכיפה, נמרוד מלאך בדבר. אברהם היה נע ונד, כל הימים תלך מאול לאול, מגואל גול. וכן יצחק ויעקב, לא ידענו מה היה להם מן השכר האמיתי, כי אם זה השכר המיועד לזרעם, הוא סוף שכרם. מה הכישרון לבעליו? כן, מה ירוויחו? מזה שהנכדים והנינים שלהם יהיה להם כל מיני גשמים ביתם. מה מה הכישרון לבעליו? כי אחרי מותם נחלו זרעם את הארץ והם היצאו מן העולם ריקה מכל עמלם. ואפילו ישראל נוכלי הארץ, מה יתרון להם? אפילו בזמן השבה על כל מחי הארץ הלכו מלכו בעולם כמותם וקצתם יותר מהם. כן, מה עם זה? מה יותר ישראל? יש גויים שהגיעו להישגים גשמיים ארציים יותר. אין זה כי אם שרב טוב וצפון לצדיקים וחלקם ונחלתם של האבות ושל כל תולדותיהם כיוצא בהם כתורה אחת לכולם, וכולם משתתפים בדברים הרוחניים. טוב, זה הכלי יקר. עכשיו, פה יש לי עוד שלושה דפים שלא הבאתי לכם, אבל זה הרב קוק, אברהם יצחק הכהן קוק. יש לו מאמר שנקרא למהלך האידאות בישראל. המהלך האידאות בישראל זה מאמר די מרכזי בספר אורות. ספר אורות זה הספר שהרב קוק עוסק באמת בתחיית ישראל בארצו במאה ה-20, קרא זה בצורה כזאת, מאז שהוא עלה לארץ, כלומר, בכל תהליך הגאולה האחרון, כן, אמרתי, הרעלה בתמר, מתפקה של בית, 1882, עוד קצת לפני כן, כל התהליך הזה של עלייה ראשונה, אתם יודעים, שמע, שיבת ישראל לארצו האחרונה, כן? ושם הוא עושה ניתוח היסטוריוסופי. היסטוריוסופי בעצם עושה חלוקה מעניינת מאוד לתקופות של בית ראשון ובית שני, ואין ספק שבבית שני מתחיל מהלך אחר מאשר בבית ראשון. בית ראשון יש עדיין נבואה, נכון? שמעתם על זה? תחילת בית שני יש עדיין קצת נבואה, חגי זכריהו ומלאכי הם הנביאים שעלו עם ישראל מן הגולה, אבל לאט לאט הנבואה נגנזת, ואז מתחילה תקופה חדשה בחיי עם ישראל, שזו תקופת חזלנו. שמעתם על זה? שפוסק את הנבואה, נחתם את הנבואה, ואחר כך מתחילים תקופה של חזל. לא חידוש מה שאני אומר, נכון? ובעצם מתקיפה, אין נבואה, יש חוכמה. ובאמת השאלה הזאת, מה ההבדלים בין בית ראשון לבית שני, יש כמה וכמה הבדלים בית ראשון לבית שני, מה המשמעות שלהם, מה ההתייחסות שלהם. אין ספק שבבית שני מתחילה תקופה אחרת מהרגע שנגנזת הנבואה. והוא עוסק בשאלות האלה, מה קורה, והוא עושה הבחנה שבאמת יש הבדלים מאוד מהותיים בין בית ראשון לבית שני, ובין היתר מה שקשור לדבר הזה זה שבאמת בבית שני פתאום מתחילים לדבר על מה? על עולם הבא. והוא מביא משל יפהפה לדבר הזה, והמשל שלו אומר כך פחות או יותר, שכשהשמש זורחת אז לא רואים את כל הכוכבים. למה לא רואים את כל הכוכבים? כי האור של הכוכבים לא רלוונטי, הוא מתבטל בפני אורה של מה? של השמש. זה לא אומר שגילו, וכדי לראות את כל הכוכבים, זה עולמות רחוקים, נפלאים, אדירים, אבל כדי להתרשם מהם, מה צריך שיקרה? השמש חייבת לשקוע. וכל זמן שהשמש עצמה זורחת, אנחנו לא עסוקים עם הדברים האלה. אז הוא רוצה לטעון ככה, שכל ימי בית ראשון הייתה השראת שכינה, הייתה השמש זורחת. וכיוון שהשמש זורחת, אז הוא בעצם בונה על התירוץ או על ההסבר של רבי יהודה הלוי. הוא אומר, כשאתה דבק בשכינה בעולם הזה, שזה ימי בית ראשון, אז אף אחד לא צריך לדבר על עולם הבא, כי יש לך כזה שפע של קרבת אלוקים בעולם הזה, אתה בכלל לא חושב על עולם הבא. זה לא מעניין אותך. אתה לא עסוק. כי החיים הם כל כך חיים, אז אתה לא עסוק בלחיות אחרי המוות. מתי אתה מתחיל לראות עולמות רחוקים? כשהשמש מה? שוקעת. ואז הוא מסביר שרק אחרי ששקיעה, שקעה, השראת השכינה, בסוף ימי בית ראשון, אז פתאום עולים ההתבוננויות האלה שעוסקות בחיי עולם הבא. וזה הדברים שבעצם, שכל הנושא הזה, והוא מחבר את זה, הוא אומר, גם עולם הבא מתחיל להופיע רק אחרי שקיעת השמש, וגם הכל, האחריות האישית הפרטית, המוסרית, כל המחשבה הזאת על חיים אישיים פרטיים, גם זה עולה רק אחרי שקיעת השמש. הוא מחבר את הפירושים השונים פה ביחד, והוא טוען שכל זמן שעסקנו בימי בית ראשון, אז המוקד של הקיום היה כלל ישראל. האינטרס של כלל ישראל היה מוקד, המוקד של החיים, כי עם ישראל חי כעם ביחד. אז זה שייך לדבר על השכר של כולנו פה ביחד, כי אנחנו עושים דברים ביחד. ברגע שאנחנו מתחילים להתפזר, אז יש הפרטה, הפרטה באופן פשוט, כי הפרידו אותנו, אנחנו לא ביחד. לא שייך לדבר על זה שנקבל ביחד משהו, כי אנחנו בכלל לא יודעים את הפיזור העצום של כל היהודים הפרטיים. ומלא, ברגע שאתה מתחיל לפזר את כולם, אתה חייב גם כן לדאוג לכל אחד באופן אישי. אז הוא רוצה לחבר את כל הדברים האלה, שאם חורבן הבית צצה ועולה הפרטה, וככל שצצה ועולה הפרטה, מתחייבת מזה גם תיאוריה של מה? של שכר ועונש פרטיים, ואז מופיע כל הנושא הזה של מה? של עולם הבא. לא מופיע כי הוא מומצא, אלא הוא מופיע משום שפתאום רואים את הכוכבים, פתאום יש תשומת לב למימדים אחרים של ההוויה שעד לפני כן בכלל לא ראינו אותם, לא ראינו אותם כי משהו אחר היה יותר דומיננטי בהוויה שלנו. אז כן, לא הבנתי.
היום עולם הבא הוא לא נתפס כמו אז, ולמרות את הבן אדם הפרטי כן נתפס עצמו.
שאלה טובה, נתייחס בשבוע הבא. אני מתלבט אם להביא לכם את הטקסט המלא של הרב קוק או לא, אבל זו התלבטות שלי. מה? אתם רוצים להביא אורות? תביאו אורות, בסדר גמור. מה? תביאו אורות. לפחות רק להחזיק את הספר פעם. מה?
ניסיתי
להשיג
את זה.
יש פה.
ניסיתי עכשיו, אז לא טען.
מה? זה לא טען? איזה טענה רצינית. טוב, שבוע הבא.